הקצה משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה.
BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי רדיו ופודקאסטים, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm-music.com.
הקצה. הקצה. Crazy Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahi.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope.
CinemaScope.
In יאיר רווה.
עם יאיר רווה, איפה היית כל הזמן הזה? איפה היית?
לא פה.
ברדיו קצה, תוכנית מספר 238, 5 בנובמבר, זין חשבן, תבשין פי. את סינוסקופ ברדיו קצה עושים עומר סנש, ספיר כהן, בן אש, ליה שפיגל, ניר לימור, תודה למכללת BPM, תודה לצוות הקמת האתר החדש, תודה לקרואמי, תודה לכם שאתם פה, שידור חי בשעה 2 ו-2 דקות, מאולפני רדיו קצה בתוך מכללת BPM. אוף המסגר. חודש, בדיוק חודש לא הייתי פה, חודש לא הייתה תוכנית, הייתי בחול והברחתי מחול בתוך הריאות איזשהו וירוס או משהו, אז אני מה זה משתעל, אז מצד אחד יש לי פשוט חודש של סרטים להשלים לכם ומלא דברים לספר, אבל גם יש מלא מוזיקה חדשה, בחודש הזה יצאו טונות של דברים, לא את הכל אני יכול לנגן כי... אני מנסה שהמוזיקה תהיה יחסית אביט בגלל הצהריים, אז נגיד את ניקי וחדש, אני לא נגן באמצע הצהריים, כולנו נבכה, אבל אלבו חדש, ואולי ווילקו חדש, ואלבום חדש של הביטלס, מי היה מאמין שאלבום חדש של הביטלס יצא, והרבה דברים. אז כל פעם שאני ארגיש שהריאות אומרות מספיק והן מתכוננות לקראת שיעול, אז אני עובר לשיר. אז אם פתאום אני נעלם באמצע משפט, אל תיבעלו, לא פלשו חייזרים, אלא אני משתעל במיקרופון סגור. ובין לבין, ננסה להשלים את כל הדברים. לא דיברנו על ג'וקר, כלומר, כמה זמן לא הייתי פה מאז ג'וקר. כלומר, אז נצטרך להגיד איזשהו משהו קטן על ג'וקר גם בין השאר. אבל לפני הכל, לפני כל הדברים החדשים, אני אדם מסורתי, אתם יודעים, המסורת זה דבר שמאוד... מאוד מאוד חשוב לי, וזו התוכנית הראשונה של נובמבר, ולכן בתוכנית הראשונה של נובמבר אנחנו צריכים להתחיל עם המנון חודש נובמבר. ככה אני תמיד מתחיל, אני חושב פעם חמישית אולי שאני עושה את זה. אז זהו, זה סינסקופ ברדיו הקצה, תוכנית מספר 238, ומתחילים כמידי חודש נובמבר עם מוריסי, נובמבר ספונד המונסטר, מתוך בון הדרג שלו. תודה שאתם פה איתי אחרי כל הזמן הזה.
Thank you.
סינמסקופ.
סינמסקופ.
עם יאיר אבן.
המנון נובמבר, תודה רבה. תודה רבה, תודה. אז כאמור, ג'וקר היה הסרט האחרון שלא דיברתי עליו מבין הסרטים שלפני שהיה חגים, ואז הייתי בסין, ואז חזרתי, ואני פה. אז, אבל מה אני יכול להגיד על ג'וקר? קודם כל, תראו, זו הצלחה מדהימה. גם בישראל, הסרט כבר מתקרב ל-400 אלף צופים, זה אחת הסנסציות הגדולות. מבחינת הקולנוע העולמי, ובייחוד סרט שהוא לא סרט ילדים, כי עוד מעט יהיה לשבור את הקרח 2, שמן הסתם יעשה יותר מ-400 אלף צופים, אבל ברור, משפחות, אבל פה דווקא סרט שמוגבל בגיל, מוגבל rated R באמריקה, מוגבל מגיל 16 בישראל, הוא עדיין מביא 400 אלף, כמעט 400 אלף צופים, יש פה משהו, זה אומר שמשהו, ואתם לא מסיקים לקרוא על הסרט הזה, היה הלווין, והסרט היה דומיננטי שם, ואני נורא אוהב את זה, כלומר, בלי קשר אם אהבתם את הסרט או לא, אני אהבתי את הסרט. אני אסביר בקצרה גם למה. אני אהבתי את הסרט, אבל בלי קשר לזה, זה שעדיין סרטי קולנוע, וזה קורה, אחת לשנה יש סרט כזה, שסרטי קולנוע יכולים להפוך להיות שיחת היום, להפוך להיות איזשהו סוג של דימוי, שהוא נורא רלוונטי לחיים שלנו, ולמציאות שבה אנחנו חיים. אז כמובן אנחנו כולנו ככה מתכווננים לכיוון אמריקה, ואמריקה ודונלד טראמפ, וכל הזמן צריך להגיד דונלד טראמפ כשמדברים על ג'וקר, אבל זה לא, כי זה חזק מרק המציאות באמריקה, איכשהו אנחנו מבינים שזה רלוונטי לנו, וזה רלוונטי להונג קונג וסין, ובכל מקום שיש איזה סוג של חוסר נחת, או אי נחת, או השתוללות, או מתיחות, והמתיחות כרגע היא מתיחות נדמה שהיא מתיחות מעמדית, כן? עשירים ועניים, שפויים ומטורפים, ולא המתיחות הרגילה שאנחנו מכירים של מתיחות גזעית. אז איכשהו הסרט הזה נוגע, הוא כמו טיפול אקופונקטורה או שיאצו, הוא נוגע בנקודות הכי כואבות של המציאות, ואיכשהו הוא מצליח להיות טריגרינג גם לאנשי ימין וגם לאנשי שמאל, שכל אחד מצליח להבין שהסרט מדבר או עליו או על הצד השני. אז אני חושב שזה הסרט שאיכשהו מאחד את הפלגנות של הסרט הזה, מאחדת את החברה, כי נדמה לי שכל אחד חושב שהסרט הזה מדבר על הצד השני של הספקטרום הפוליטי, ומי הג'וקר בא בסיפור הזה, מי המטורף שאיבד את חוש הצפון שלו. עכשיו, למה אני אהבתי את הסרט? קודם כל כי הוא לוקח משהו שמרתק אותי בכלל, כמי שנולד לתוך תרבות הפופ. שוב, חוויית הקולנוע שלי מתחילה אחרי 78, אז אני כבר אחרי מלחמת הכוכבים, אחרי סופרמן, אחרי מלטעות. כלומר, כל ההוויה הקולנועית שלי היא לא מהמציאות, היא מדימויי המציאות, היא מהמשלים והנמשלים. ולכן כל פעם שאני רואה שמישהו לוקח איזשהו דימוי מעולם הקומיקס, או מהעולם שהוא לא המציאות, ומצליח להדביק אותו לתוך המציאות שלנו, זה מעניין אותי, כי אני מעדיף להתמודד עם המציאות על ידי ייצוגיה ועל ידי הדימויים, ולא על ידי המציאות עצמה. המציאות עצמה קשה לי מדי, אני לא רוצה לפגוש אותה, לא נעים לי לפגוש אותה בקולנוע. לכן כשלוקחים דימוי כזה, שהוא כל כך מגיע מעולם הקומיקס ומנכסים אותו לתוך המציאות, זה, אני חושב שזה מהלך שאותי מעניין מבחינה תרבותית. ושנית, אני חושב שבעיקר, וזה הדבר הכי מעניין בסרט הזה, יש בו יופי של קולנוע. הוא פשוט עשוי מאוד טוב. זו חוויה צפייה אינטנסיבית, אינטנסיבית מרתקת, עשויה טוב עם עבודה מעולה של צילום ומוזיקה, צילום, מוזיקה ועריכה. וגם אם אתם יכולים להתחיל לנהל עכשיו ויכוח, מה הסרט אומר, האם הסרט עמוק או מתוחכם או חכם, אז אני יכול להשתתף בדיון הזה ויהיו לי דברים להגיד, ואני יכול שאני אסכים איתכם שהוא לא גאוני באמירות שלו, שיש בו דברים פשטנים, אבל עדיין היכולת ליצור את הדיון הזה סביב סרט שבראש ובשנה מושיב אנשים בכיסאות ולא מקים אותם משם. וזה הקולנוע, זה הקולנוע, להושיב בני אדם, להביא אותם לקולנוע, לגרום להם להגיד, וואו, יש פה סרט, הסרט כזה עבד עליי, עכשיו אני מתקומם נגדו, אני מתרעם כלפיו, אני מעוצבן עליו, או אני מסכים איתו, אני מריע לו, אבל הוויכוח הזה הוא ויכוח סביב סרט, ואני חושב שבאמת הרבה זמן לא ראינו סרט שהוויכוחים סביבו הוא סביב אנשים שראו את הסרט. ולא על פי מה שאנשים חושבים שהסרט אמור להיות. כן, אז היה באזור החגים, פספסתי את זה, לא הייתי בארץ, אבל ראיתי את זה בפייסבוק, היה ויכוח סביב ימים נוראים. שוב, סביב אנשים שלא ראו את הסרט, ורק שואלים על הלגיטימיות, האם אפשר לעשות סרט על יגאל עמיר או לא. אז זה היה הדיון. אבל הג'וקר, אני חושב שהדיון הוא בין אנשים שראו את הסרט. ובאופן מפתיע, אני חושב שימים נוראים וג'וקר הם סרטים דומים. ולמה אני מעדיף את ימים נוראים על פני... סליחה, למה אני מעדיף את... אמרתי הפוך. למה אני מעדיף את ג'וקר על פני ימים נוראים? בדיוק מהסיבה שאמרתי, כי אני מעדיף שהדיון יהיה סביב הדימוי, סביב המשל, ולא סביב הדמות עצמה של מישהו שקוראים לו יגאל עמיר. ואז האם היא בדיונית, או האם אמיתית, האם זה נאמן למציאות, לא נאמן למציאות, האם באמת ככה היה, האם ככה הוא אמר, האם ככה הוא עשה, האם ככה הוא חושב, וכן על כל מיני ויכוחים שהם לא ויכוחים קולנועיים, אלא ויכוחים מסע ומתן מול המציאות. ובקולנוע אני לא רוצה את המסע ומתן מול המציאות, אני רוצה מסע ומתן מול הדימוי. אז, וזה באמת, אני חושב שזה סיפורים דומים על אנשים שבאנגלית קוראים לזה become unhinged, שהם מאבדים את מתנתקים מהמציאות, ואז החבר הכי טוב שלהם הופך להיות אקדח. ואיך האימא קשורה לסיפור הזה. אז שני הסרטים האלה מרתקים, באופן שבו הם מספרים סיפור על מישהו כזה, שעושה, מדרדר לקיצוניות, אבל אני חושב ש... אני מאוד אהבתי את ימים נוראים, אני חושב שג'וקר יותר טוב. פשוט באמת, קולנוע סופר מרשים, מאוד התפעלתי מ... טוד פיליפס, אהבתי את הסרט הקודם שלו, את כלבי מלחמה, שם הופתעתי ממנו, שזה הייתה מין סטירה מלחמה שהפתיע אותי עם ג'ון ההיל, ואז שם כבר הופתעתי ממנו, אבל הסרט הזה, פתאום גיליתי שהוא במה, הוא יודע, הוא ממש יודע לפיים. אז זה, א', זה המקום שבו עזבתי אתכם לפני חודש, הספקנו לדבר על פרזיטים ועל יוזמני בהוליווד, ואלה סרטים שעדיין נמצאים בתוך הדיבור, בתוך השיח, וג'וקר פספסנו. ועכשיו אני קופץ קדימה לימינו, לחודש שאחרי, אני רוצה לדבר על לא אחד הסרטים הטובים של השנה, אלא שניים מהסרטים הגרועים של השנה, ולמצוא גם בהם איזושהי נקודת זכות. אז קודם כל סרט שעלה בסוף השבוע האחרון, שליחות קטלנית גורל אפל, וסרט שעלה גם, באזור החגים, סרט שנקרא איש מזל התאומים, לדעתי הוא כבר ירד מבתי הקולנוע, הוא היה פלופ גדול מאוד, אבל שני סרטים לא טובים, אבל אני רוצה להגיד לכם כזה דבר, כשהם הגיעו לצפייה הביתית, שימו לב אם פספסתם אותם, לשניהם יש מרדף בפתיחה שהוא פשוט מעולה. ואז כאילו השאלה היא תמיד, למה אפשר לעשות את כל הסרט שיהיה טוב כמו שבע דקות האלה של המרדף בפתיחה. באיש מזל התאומים זה מרדף בין שני אופנועים, באיזשהו אי, איפשהו אי בהמה, זה או משהו כזה, ובשליחות קטלנית זה מרדף בין טנדר ומסעית, או שופל יותר נכון, נכון, איפשהו במקסיקו. וסצנות נהדרות, שאני אמרתי, וואו, אולי זה יופי, איזה אנרגיה שיש לסרט, הלוואי שכל הסרט היא כזה, ולא. ושניהם באים מאנשים שקיווינו שהם יעשו דברים טובים, איש מזל תאומים, בהם אנגלי, לא במאי אקשן בדרך כלל, אבל הוא ניסה להתעסק עם ז'אנר, הוא עשה את הענק הירוק, שיש לי סימפתיה לסרט הזה, אני חייב להגיד, וכמובן את נמר דרקון, שהיה סרט פעולה בסגנון עדות המזרח, עדות, כן, עמי המזרח, אבל איש מזל תאומים זה ממש סרט אקשן פרופר שלו, לא רואים שם בכלל אנגלי, רואים זה גם בסרט אקשן בהפקת ג'רי ברוקהיימר, אז וזה פשוט לא עובד, כי הדמויות לא עובדות והקונפליקט לא עובד, ומה שהם אומרים, זה אף פעם לא באמת מותח הסיפור שם. ושליחות קטלנית, סיפור עוד יותר עצוב, כי אמרו לנו שג'יימס קמרון חוזר סוף סוף לקחת פיקוד על הסדרה שהוא עצמו יזם באמצע שנות ה-80, 1984 היה שליחות קטלנית הראשון, 1991 היה שליחות קטלנית השני, ושליחות קטלנית 2, הראשון היה אדיר, היה נפלא, שליחות קטלנית 2, פשוט מבחינת גודל הסרט, זה היה משהו של אני לא ראיתי עד אז, לא ראיתי סצנות מרדף כאלה, לא ראיתי אפקטים כאלה, לא ראיתי אנרגיה כזאת בסרט. הסרט הזה לכל אורכו מאוד הפתיע אותי ב-1991, אז אמרתי, אוקיי, אז אם ג'יימס קמרון שאמר, אחרי T2 אני לא עושה יותר סרטים, אני ממשיך, את סרטי הסדרה הזאת ממשיך הלאה, ואיכשהו הצליחו לשכנע אותו, לקחת איזשהו סוג של אחריות ניהולית, על הסרט השישי בסדרה, והוא מצידו החזיר את ארנולד שוורצנגר ולינדה המילטון, לתפקדים המקוריים בסדרה, אז אני אומר, אוקיי, עניינתם אותי, אני רוצה לראות את הסרט. ג'יימס קמרון שותף לכתיבה בשלב הראשון, וזה הוא עצמו הודה, הוא היה מאוד אקטיבי בשלב העריכה, הוא לא ביים את הסרט, הוא לא היה על הסט, הוא היה מאוד אקטיבי בעריכה של הסרט, בין השאר, זה גם מאוד מפתיע שהוא אומר את הדברים האלה. ברעיונות לפני שהסרט יוצא, זה פשוט היה חורבן כלכלי רק להודות בזה, הוא אמר שהוא ראה את הרפקאט של הבמאי, הבמאי הוא טים מילר, זה שביים את דדפול, ראה את הרפקאט שלו בינואר, והוא אמר, it was really rough, זה היה באמת, עכשיו, שוב, משחק מילים, אני לא יודע אם מתכוון שזה היה לא קשה לצפות בזה, או שהרפקאט היה מאוד גולמי, ושמאז הוא מאוד hands-on, מבחינת עריכת הסרט, וזה לא עובד. קודם כל אין זכר לג'יימס קמרון, שהוא במאי שאני אוהב, אני חושב שהוא כותב רעיונות מאוד מאוד בסיסיים, אבל יודע לבצע אותם. אבל איכשהו זה שעכשיו לינדה המילטון היא קצת בתפקיד הטרמינטורית, המחסלת, כאילו שאימצה את דרכיו של ארנולד שוורצנגר מהסרט הראשון, המקורי, והיא יוצאת לחסל בעצמה מחסלים שמגיעים מהעתיד, וארנולד שוורצנגר, שאנחנו כבר יודעים שהוא שם, כי הוא מופיע בטריילר, זה לא סוד, בתפקיד מחסל שיצא לפנסיה בעצם. והסרט מתרחש 22 שנה אחרי עלילת הסרט שליחות קטלנית 2. אז הוא כאילו היחידי מהסרטים עד עכשיו שממש ממשיך את הסיפור. אז מצד אחד זה נורא חוזר על עצמו, כאילו שזה לקהל שלא מכיר כלום, ואמור להתלהב ולהפוך את זה עכשיו לסדרה שהתחדשה, ריבוט. מצד שני, אנחנו חוזרים אל הדמויות האלה שהן בנות 63 ו-72, אז ברור שהסרט מדבר אליי ולדור שלי, אנשים שראו ומעריצים את הסרטים המקורים, ורוצים לראות את מופע הייחוד הזה. אז אם אתם מדברים אליי, אז אתם צריכים שזה יהיה הרבה יותר משמעותי, כדי שאני אהנה מזה, ולתת לי משהו שלא ראיתי קודם. באופן די מדהים, הסרט הזה נראה יותר מיושן משליחות קטלנית 2, מבחינת האפקטים, מבחינת המחשבה על המחסל הרע, זה ש רודף אחרי כולם, ושאותו הם צריכים לחסל כדי להישאר בחיים, הוא נראה פחות טוב מרובוט פטריק שהיה T-1000 בשליחות קלטנית 2. זה נראה פחות טוב. אז אם זה נראה פחות טוב, והעלילה היא נורא דומה, אז מה עשינו פה? אז כל הסרט היה מאוד מיותר בשבילי, ובעיקר הוא הצבן אותי, כי הרגשתי שהוא קצת בוגד ברעיונות המקורים. זה אחת הבעיות בלקחת ולהמשיך סדרה כל כך הרבה זמן, כי בסופו של דבר היא מתחילה לאכול את עצמה. הסרט השני, אחד הדברים האפקטיביים בו היה, זה שהיה לו את המוטו של סרה קונר, שכל הזמן חזר על עצמו, No fate but what we make. שהיא אומרת, אנחנו יוצרים את הגורל של עצמנו, ואם אני רוצה לשנות את העתיד, יש לי את הכוח לשנות את העתיד. ועל ידי זה שהיא באמת מצליחה להשמיד את המחסל בסרט ההוא, היא גורמת לזה שיום הדין שאמור לקרות ב-1997 לא יתרחש, וכך היא מצילה מיליארדי אנשים שלא ידעו שהם אמורים לקרות. היא יודעת מה יהיה העתיד, הם לא יודעים, והיא מצילה אותם ומשנה את העתיד. עכשיו מגיע הסרט הזה, וכבר בסצנה הראשונה שלו, הוא מראה לנו שג'ון קונור לא שרד את השנים האלה, ושאומנם יום הדין של 1997 נמנע, אבל היה יום הדין אחר, מסיבות אחרות שאנחנו לא יודעים מה הן, ואולי הם שומרים את זה לסרט השביעי בסדרה שכנראה לא יהיה יותר. אבל היה יום מדהים אחר. עכשיו, אז אם הרעיון הוא no fate but what we make, שאנחנו אחראים על הגורל שלנו, ושכנעתם אותנו בזה, ואנחנו מאז 1991 חיים בתחושה המעצימה הזאת, שאנחנו יכולים לשלוט בגורל שלנו, אז אתם אומרים, לא, הגורל הוא נתון, הגורל הוא קבוע, ולא משנה מה תעשו, יגיע יום הדין שבו המכונות ייכנסו לפעולה ויתחילו לטבוח בבני אדם וישתלטו על כדור הארץ, ואז ישלחו גם מחסלים לעבר, והכל יחזור על עצמו, אבל יותר רחוק קדימה. כלומר, כן, העתיד חוזר על עצמו. אז כאילו, מה הטעם? אני שואל מבחינה קולנועית, לא מבחינה אנושית, מה הטעם לחסל את המחסל הזה? כי גם אם ימנעו את יום הדין הזה, אז כאילו הסדרה הזאת תרוץ לנצח, כי כל הזמן יהיה יום דין חדש. ואז אין לי עניין כצופה להמשיך לעקוב אחריהם, כי אני אומר, מה אתם? זה חסר חשיבות. אתם מצילים בן אדם אחד אולי, אבל מיליארדים עדיין ימותו. שוב, ברמה המציאותית, אני מבין את זה, ברמה של להיכנס לתוך סדרה קולנועית, שכל הזמן משנה את החוקים שלה, אז אני פרשתי מהסדרה הזאת. זה לא טוב, שליחות כזה נתגורל אפל, ומסתבר שלא רק אני חשבתי ככה, אף אחד לא בא, ראיתי את זה ביום חמישי בערב, הייתי בטוח שהאולם ימלא בתל אביב, הרבה מעריצי שליחות קטלנית, והאולם היה די ריק, ומסתבר שהאולם היה אולמות ריקים בכל העולם, סרט הכניס $27 מיליון בסוף שבוע ראשון, בארצות הברית, שזה סכום זעום לסרט כל כך גדול וכל כך מדובר, והדיבור הוא שהוא כבר הולך להפסיד בין $100 ל-$120 מיליון. זה יהיה גודל הפלופ של הדבר הזה. זה מדהיג, כי אם אלה שיקולי הדעת שג'יימס קמרון חתום עליהם, והוא עכשיו מביים את האבטרים הבאים שלו, אז מה יקרה שם? אני לא יודע. אז פתאום נדאגתי גם מג'יימס קמרון, שאולי הוא איבד את זה. אוקיי, אז זה שליחות קטלנית גורל אפל, אתם יכולים לחסוך לכם את זה. עוד דבר שיצא במהלך החגים, אלבום פנומנלי, אבי רוד של ביטלס, במלואות 50 שנה להוצאה המקורית. האם סיפרתי לכם שהייתי באולפני אבי רוד? האם זה סיפור שכבר סופר וידוע? הייתי באולפני אבי רוד לפני כמה שנים. אז הוא יצא שוב, אבל עם הרימיקס האדיר שעשה ג'יילס מרטין, כל הפרויקטים שלו, של הרימיקסים שלו, אני נורא אוהב אותם, הוא נפלא. אבא שלו היה גאון, אבל הוא גאון באופן שבו הוא מצליח לשמר את המסורת של אבא שלו. אבא שלו הוא ג'ורג' מרטין, וג'יילס מרטין פשוט לוקח את הערוצים שאבא שלו הקליט, ומה זה יפה, הוא מנקה אותם ומחזיר אותם אחד לזה, ולוקח את הדמויים שהם הקליטו. זה נשמע כל כך טוב, וכל כך עכשווי, והנה שיר שהייתי, אני משוכנע שהייתי יכול לשמוע להקת אינדי, מבצעת, וזה יישמע ככה, עם הסאונד הזה, ועם הצלילים האלה. אז מבחינתי סינגל חדש של, של הביטלס. שגם קשור אולי לשליחות קטנית, you never give me your money, כן? כסף אתם לא תראו מהסרט הזה. הישן שנשמע חדש, והחדש נשמע ישן. אחת הסיבות שאני נורא אוהב את ג'ף לין, ג'ף לינס ELO, ככה הוא חותם עכשיו, זה אלבום חדש שלו שיצא ממש השבוע. זה שיש לי תחושה שאם הביטלס לא היו מתפרקים ולא היו נרצחים ולא היו מתים, חצי מהם, והיו ממשיכים להקליט, אני חושב שככה הם היו לשמיים. אז תמיד יש לי סימפתיה לג'ף לין ול-ELO מאז שנות ה-70 ועד היום, כי אני מבחינתי, חוץ מזה שהוא גאון, אני חושב שככה המוזיקה של הביטלס הייתה נשמעת, בוודאי ג'ורג' הריסון שהיה, שעבד איתו וכן הלאה. אז לא אלבום גדול, אבל הצלחתי למצוא שיר יפה בתוכו. עוד הרבה דברים יש לי לספר, עם מה נמשיך. אני רוצה לספר לכם על שני סרטים שראיתי בטיסה. אני נורא אוהב לראות סרטים בטיסה, אני ממש מחכה לטיסות, אני אוהב טיסות ארוכות שבהן אפשר לראות סרטים, אני מכיר לי סרטים, מוריד סרטים בנטפליקס לטלפון ורואה, ראיתי סרט שנקרא In the Shadow of the Moon, מין פילם נואר עתידני, ש... כל מה שלא היה טוב בשליחות קטלנית, איכשהו עבד בסרט הזה, הוא לא סרט נורא טוב, אבל הוא עבד, היה לו סטייל, היה לו סגנון, הוא היה אפל, והוא היה מפתיע, זה סרט שכל מערכה שלו מתרחשת 9 שנים אחרי המערכה הקודמת, עד שאנחנו מגיעים גם לעתיד. מעניין, מעניין, סרט חביב. אז מה שיש לי בשבילי, יש כזה דבר שנקרא ספרי טיסה, אז לי יש סרטי טיסה, אני נורא אוהב לראות סרטים בטיסה. אז ראיתי סרט שנקרא מסיבת הפרידה של ריצ'רד, שעכשיו מציג גם בבתי הקולנוע. אני לא ממליץ לכם ללכת לראות אותו, אבל אם אתם בטיסה והוא מוצג, אז תראו אותו, כי בטיסה הוא... לא יודע, היעדר החמצן, לא... הבדלי האטמוספירות, לא יודע מה קורה בטיסות, יש לי סימפתיה לסרטים שאני רואה בטיסה. זה סרט ממש לא טוב, שבו ג'וני דפ מגלה מרצה לספרות, שמגלה ממש בתחילת הסרט שיש לו כך וכך שבועות לחיות. יש לו סרטן סופני, ואם הוא לא יטפל בזה, אז הוא ימות תוך חודשיים, הוא מטפל בזה ימות תוך חצי שנה, וזהו, זמנו קצוב. עכשיו, לא ראינו, לא יודע, אנחנו לא יודעים כלום על ג'וני דפ, איך הוא היה לפני זה, הדמות הזאת. קודם כל, זה כבר סרט מעניין בזה, שזה פעם ראשונה אחרי הרבה זמן, שג'וני דפ הוא לא מאחורי איזושהי מסכה או איפור מוקצן, כלומר, אני לא יודע איזה טיפול הוא עבר, אבל אני יודע שהיה לו קשה להיות, מין תסמונת מייקל ג'קסון כזאת, היה לו קשה להיות בתפקיד עצמו, ללא איפור או מסכה או משהו, ופעם שונה שרואים ג'וני דפ יחסית נטורל. ואז הוא כזה מחליט להיות, ההפך כנראה מה שהוא היה לפני זה, כנראה במקום שהוא היה מרצה מאוד מרובע, אז עכשיו הוא כזה מגרש החוצה מהאולם ההרצאות את כל אלה שנראים לו בטלנים, ושיהיו עובדי מדינה, והוא רק רוצה להשאיר מולו את האנשים שבאמת הספרות זה דבר שהוא חשוב להם, ואז זה הופך להיות למין ללכת שבי אחריו, ושהוא לוקח אותם ועושה להם שיעורים על הדשא, ומלמד אותם דברים משמעותיים על החיים, ואומר להם את האמת בפרצוף. איכשהו הייתה לי לאורך כל הסרט תחושה שהאנשים שעשו את הסרט הזה ראו קולנוע ישראלי, כי נקודות המוצא היא קצת מר באום, נכון? מר באום יש לו 90 דקות לחיות, ואז כזה צריך לסכם את חייו ב-90 דקות, אז ולא יש כך וכך שבועות לחיות. ומצד שני, עצם זה, יש שם רגע שהוא עומד מול הכיתה שלו ואומר, כל מי שלא רוצה להיות פה, ומרגיש שהוא מבזבז את הזמן, אני לא רוצה שתבזבזו לי את הזמן, אז כל מי שיוצא מפה יקבל אוטומטית C. C זה לדעתי 70 או 75 או משהו כזה. וזה הדהים אותי כי הייתי פעם בקורס, מה זה פעם? בימים שבהם ראיתי את שליחות קטלנית 2, הייתי סטודנט לקולנוע, והיה קורס של אברהם אפנר, ואמר, כל מי שלא רוצה להיות פה, אל תבזבזו לי את הזמן, לכו, תעשו מה שבא לכם, קיבלתם אוטומטית 80. כל מי שפה, אתם יכולים לקבל יותר, אבל בואו נלמד ביחד. זה נפלא, זה פתיח נהדר, צריך להיות באמת מרצה מאוד אמיץ לעשות את זה. אז תהיתי, האם ג'וני דפ או מי שכתב את הסרט, הכיר את אברהם אפנר, זיכרונו לברכה, והושפע מהדמות הזאת, אז צד אחד יש שם את אברהם אפנר, ותעשי דן לאורך כל הסרט, הרגשתי יש גם איזשהו, כל הזמן רפרנסים לדמויות מקולנוע ישראלי שאני מכיר. זה לא סרט טוב, אבל שוב, כשצריך להעביר זמן, זה סרט של איזה 90 דקות, והייתי בטיסה של 10 שעות, אז זה לא מגרד אפילו את זה, אז הסרט הזה נגמר, In the Shadow of the Moon בנטפליקס נגמר, ואז ראיתי סרט שהדהים אותי, סרט שנקרא Shadow, ראיתי שני סרטים עם Shadow בשם שלהם בטיסה, במערכת טסתי בחברה סינית, היינן, אז במערכת הצפייה שלהם היה סרט סיני, הלכתי לחפש סרטים סינים, אז פתאום ראיתי שיש סרט חדש של ז'אנג יימו, גדול במאי סין, המפורסם מבמאי סין, אבל סרט שלא, לא רק שלא ראיתי אותו, לא שמעתי עליו, לא איכשהו, לא, או שאני פספסתי אותו, או שהוא לא, הוא התפספס בעולם, סרט שנקרא Shadow, שמו, הסרט הזה מדהים, אחת דבר החוויות הוויזואלית, ובמסכים המאפנים האלה של המטוסים, אחת החוויות הוויזואליות המדהימות שראיתי, סרט שמתרחש היה שם במאה ה-14, 15, כמובן מלחמה בין צדדים, אז מסתבר של הקיסרים, או לשרים של הקיסרים, יש להם כפילים, כדי שאם מישהו יבוא להתנקש בהם, אז שיתנקש בכפיל ולא בהם. אבל הכפיל עושה את הכל בשם השר, בשם האיש הבכיר, שהוא בעצם כבר נהיה קצת הוא עצמו. אז זה קצת מערכת יחסים בין הכפיל ובין השר שהוא מחליף, השר נהיה, הוא חולה, אז הוא ממש ממלא את מקומו, גם מול אשתו וכן הלאה. ואז יש, וכל הסרט הוא, לא, הוא מצולם בצבע, אבל כל העיצוב הוא בשחור ובלבן, עד החלק באמצע הסרט שבו זה מתחיל גם להיות אדום מדם. פשוט סרט מדהים, פשוט פנומנלי מבחינת איך שהוא נראה. עכשיו, כשאני אומר מדהים, כשראיתי אותו בטיסה, אז תורידו 25% של מדהים על זה שאני בקלו בטיסה ואני צריך ליהנות ממשהו. אבל מאוד 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 התפעלתי מהסרט הזה, Shadow של ז'אנג יימו. אני ממש מקווה שבאיזושהי קונסטלציה, לא ראיתי, לא בדקתי אם הוא היה באחד הפסטיבלים, אני לא חושב, אבל סרט מדהים. אני חושב, כן, Shadow, ז'אנג יימו. אוקיי, ויש גם מלא סרטים בנטפליקס, על הסרטים בנטפליקס שעלו בחודש האחרון, אנחנו נדבר מיד אחרי שנשמע אלבום חדש של אלבו, אני כל כך אוהב את אלבו. אז יש להם אלבום חדש. אז זה White Noise, White Heat, מתוכו.
Given, driven by my certainty. Cavani with a lullaby when the sky's falling in. I believe I'm giving in. Oh, the coldness of space with a supercomputer. I was born with a trust that didn't survive the white noise of the lies. Oh, the white heat of injustice has taken my eyes. I just want to get high. Oh, I was born with a trust that didn't survive the white noise of the lies. Oh, the white heat of injustice has taken my eyes. I just want to get high. Oh.
יופי, אלבו, נשמע עוד אלבו, נראה לי שנשמע עוד אלבו, אם לא היום, אז שבוע הבא. נטפליקס, אתם, נובמבר, אז יש לנו נובמבר, דצמבר, אתם תשמעו המון 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 נטפליקס בחודשיים הקרובים. אם עוד אין לכם, אם עוד אין לכם מנוי לנטפליקס, אני חושב שיש סיכוי שעד סוף 2019 כבר לא יהיה לכם מנוס, אבל נבדוק את הנושא הזה. תראו, בסוף השבוע עלה שירות הסטרימינג החדש של אפל טיווי, אפל טיווי פלוס, עכשיו כולם רוצים פלוס, אפל טיווי פלוס, ב-12 בנובמבר, בעוד שבוע, בשבוע פחות ימיים, יעלה שירות הסטרימינג של דיסני, דיסני פלוס, יש עכשיו שירות סטרימינג של יס שנקרא יס פלוס, דיסני פלוס לא יהיה זמין בישראל, אבל אפל טיווי פלוס כן זמין בישראל, וכולם כזה לוחצים על נטפליקס, וכנראה שנטפליקס מודעת לזה, והיא התכוננה לזה מראש, והיא שלפה בחודש האחרון מקבץ סרטים, וזה רק ילך ויגדל ככל שהשנה תימשך. במילים אחרות, יש לנו את האירי של מרטין סקורסזי, שעולה בנטפליקס ב-27 בנובמבר, וכרגע הוא הסרט ש... מדברים עליו לאוסקר, אני לא רואה עוד איזה סרט... בשלב הזה מאיים עליו, אבל מצד שני זה גם מה שאמרו על רומא, אבל מצד שני רומא היה סרט בשחור לבן, דובר ספרדית, מקסיקני, אז אני לא יודע, וזה סרט של מאסטר, קולנועי, אמריקאי, מרטין סקורסזי. האם בכל זאת יהיה לנטפליקס אוסקר? אני לא יודע, מוקדם מדי, לא ראיתי את הסרט. הוא יעלה גם בבתי הקולנוע, בתי הקולנוע של רשת לב ב-21 בנובמבר, בוודאי שנעסוק פה בו בסרט בהרחבה כשהוא יעלה, סרט של 3.5 שעות, אז הכינו את הישבנים, והשבוע אחרי זה סרט נוסף, הסרט של נועה באומבך, סיפור נישואים, ובאמצע דצמבר, סרט שנקרא אפיפיורים, גם שלושת אלה יעלו בבתי הקולנוע בקולנוע לב, ושבוע אחרי זה יעלו גם בנטפליקס, ואלה שלושת הסרטים שהם ככה מכוונים לכיוון האוסקרים. אז דבר שצריך לזכור, אבל יש שלושה סרטים שעלו, והם לא רעים, הם שונים מאוד אחד מהשני, אבל הם לא רעים בכלל. קודם כל, אני רוצה להמליץ לכם על המכבסה, סרט החדש של סטיבן סודרברג, סרט הראשון אחרי איזה 6 שנים, שהזכיר לי למה אני כל כך אוהב את סטיבן סודרברג, איזה במאי טוב, הוא איזה במאי של מלא אברקות, ויודע איך לספר סיפור באופן אירוני וציני. הוא מספר את הסיפור של מסמכי פנמה, מאחורי הקלעים של ההדלפה של מסמכי פנמה, אבל לא רק על מאחורי הקלעים של ההדלפה, אלא מי הם האנשים שעמדו בבסיסה של השערוריה הזאת, ולמה זו שערוריה, מה הם עשו, מי היו האנשים הקטנים שהם היו הקורבנות של התאגידים הגדולים, של המיליונרים הגדולים, שאיכשהו... הצליחו להלבין את כספם בפנמה על חשבונם של האנשים הקטנים. אז יש מצד אחד את מריל סטריפ, מצד שני את אנטוניו בנדרס וגרי אולדמן, וזה סרט מאוד מאוד תיאטרלי, מאוד over the top, הכל מאוד מוגזם בו, מאוד קריקטורי, מאוד ציני, אבל סרט שמעביר מאוד יפה את תחושת השחיתות, שיעול קטן. ובסוף השבוע האחרון עלה הסרט שנקרא המלך, טימותי שלמי, בתפקיד הנרי החמישי. זה בעצם גרסה קולנועית מאוד מאוד מרשימה למחזור המחזות של שייקספיר, הנרי הרביעי והנרי החמישי, עם תוספת מערכה האחרונה, שאני חושב שלא הייתה בשום מקום, אני חושב שזו תוספת להביא את זה, להביא את המסר של, של המחזות האלה לימינו, אז זה גם סרט מלחמה מאוד מרשים, המלחמה, הקרב הגדול באז'ינקור, קרב שעליו מבוסס הנרי החמישי, ושאם ראיתם את הנרי החמישי של קנט בלנה, או את הנרי החמישי של, של, של לורנס אוליביה, אז זה עיקר המחזות, אז זה מגיע באמצע הסרט, זה סרט של שעתיים ועשרים, ובאמצע יוצאים לקרב נגד צרפת. עד אז, זה המלך הנרי, או הנסיך הל, יורש העצר, שהוא פוחז, והוא שונא את אבא שלו, והוא מתנגד לאבא שלו, הנרי הרביעי, ולא רוצה שום קשר למלוכה, ובעל כוחו קצת, הוא מבין שאין לו ברירה, אחרי שאבא שלו מת, והוא צריך לקחת את, את כתר המלוכה ו, ולהיות המלך, והוא רוצה להיות מלך ההפך מאבא שלו, להיות מלך שהוא טוב לאנשים, ולא מלך שמסכסך בין אנשים, ובכל זאת הוא יוצא למלחמה נגד צרפת, אומנם הוא מצליח לפייס את הסקוטים ואת הוולשים, שזו הייתה הבעיה הגדולה עם אבא שלו, שכאילו האנשי הממלכה המאוחדת לא היו מאוחדים, אבל הוא מצליח לאחד אותם על ידי זה שהם יוצאים כולם למלחמה נגד צרפת. אז אני לא יודע, צריך לחשוב האם זה אומר משהו על ברקסיט וכן הלאה, אבל זה כן אומר משהו על זה שמלך, גם שהוא רוצה להיות ההפך מקודמו, לפעמים צריך לשים עליו את, את השריון ולצאת למלחמה ולנהל קרב כמו שצריך ולשאת בתוצאות של, של המלחמה הזאת. אז זה גם דרמה פוליטית מעניינת וזה גם סרט מלחמה מוצלח וזה מאוד מסוגנן. דיוויד מישוד הוא הבמאי, לא רע בכלל, חיבבתי את הסרט הזה מאוד. ובין לבין קוראים לי דולמייט, סרט של קרייג ברואר, זה שעשה את הסל אנד פלו, אבל בעיקר זה מין פרויקט של, של אדי מרפי, שרצה להנציח את אחד מגיבוריו, רודי ריימור, מישהו שהוא מאבות הסטנדאפ השחור, ומאבות הספוקן וורד, או ההיפ-הופ, או הרפ השחור, סטנדאפיסט שבתחילת שנות, שנות ה-70, לקח לעצמו דמות של דולמייט, סרסור שמדבר בחרוזים, ומנבל את הפה כמו שכנראה אף אחד לא שמע עד אותו רגע, ואנשים באו פשוט לשמוע את ניבולי הפה שלו, ואחרי שהוא מצליח לזכות להצלחה אנדרגראונדית, אז הוא מחליט להיות כוכב קולנוע, והולך לעשות, להפיק סרט של דולמייט. אז החצי השני של הסרט שעוסק בסרט, הרבה יותר מעניין, והוא ממש מעניין, כי אני חושב שנטפליקס לקחו את הסרט הזה לעצמם, כי אני חושב שהם רואים את זה קצת סרט על נטפליקס. אם תראו את הסרט אתם, ואיך הוא מנסה להיכנס, איך הוא מנסה להפיץ את הסרט שלו, ככה נטפליקס מפיצים את הסרטים שלהם. בלי שאף אחד ירצה להפיץ אותם, הם עושים את זה בכוחות עצמם. אז הוא קצת מרגיש, לא רק שאדי מרפי מדבר על אבותיו רוחניים מבחינת התרבות השחורה והסטנדאפ השחור, אלא שלנטפליקס יש פה איזושהי אמירה, תראו איך אפשר לעשות סרטים שאין להם הפצה, ועדיין שהקהל יגיעו אל הקהל הרחב ושיש פיו עליהם. זה סרט מעניין. זה לא נשאר לנו עוד הרבה זמן, אז כל שאר סרטים שעוד רציתי להזכיר, אנחנו כבר נזכיר בשבוע הבא. פשוט מבול של סרטים, אבל חלקם כבר עולים בסוף השבוע הקרוב. אז זהו, אז נטפליקס, אנחנו נהיה המון, נשמע המון נטפליקס בחודשים הקרובים, חלקם יהיו בבתי הקולנוע, אבל אלה שלושה סרטים שאתם יכולים לראות כבר עכשיו אצלכם בסלון, והם טובים, הם משעשעים, והם אלימים, והם אגרסיביים, והם לא רואים בכלל. עוד שיר של אלבום, מהאלבום הנהדר שלהם, Giants of All Sizes, אז הוא נקרא, רכבת 3:15, שיוצאת באיחור, אנחנו לא נצא באיחור, על דאגה, נצא בזמן אלבו. רגע, חדש. I know this
I've played in this dirt, powdered glass over everything, spray paint swastikas and cocks, coke cans bleached by soil. Sir, why in the filthy flight at Bramble Hill, there's canic blue manned river song, a mile just down the line. First class toots, more coffee, more apologies. Pale-faced kids in rubber gloves, dressed as cops outside. I try to find your name, you didn't make the news. You're just the man whose blues stopped his heart beneath our shoes.
זהו, אלבו חדש, ואנחנו מסיימים עם שיר שנקרא גודביי, ועם זה אנחנו נגיד גודביי, תוכנית מספר 238 של סינמסקופ ברדיו הקצה. הביטלס, דמו מההוצאה החדשה של אבי רוד, גודביי.
Please don't wake me up too late, tomorrow comes and I will not be late. Me to his side. Well, lets me on, I must be by his side. Goodbye, 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 my love, goodbye.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.